טוב, אנחנו היום ביום שלישי, את שבט. אנחנו ביראה, אות וב. אני מתנצל על האיחור והשיעור גם ככה קצר. אנחנו ממשיכים בנושא היראה, ואני רוצה אולי להקדים מקדמה ממש קצרה, לא כמו שתכננתי. אנחנו מדברים כל הזמן על יראה, יראת העונש, יראת העונש ויראת העונש, והרב גם נוגע בפסקה שלפנינו בעניין הזה של יראת העונש. למעשה, על פניו, כל הנושא הזה שנקרא יראת העונש הוא בדיעבד. מצב שבו אדם לא גונן, לא רוצח, לא עובר על החוק בגלל שהוא פוחד מלשאת במחיר התוצאה, הרי הוא אדם מושחת. אדם מושחת. והסיבה היא שזה לא בא באמת מצד המוסר הפנימי שלו, שהוא מבין שלא גונבים ולא רוצחים ולא עוברים על החוק. כלומר, מה שמונע ממנו זה הפחד מהעונש. אם היינו משחררים את העונש, הוא היה עושה את מה שהוא רוצה לעשות, ללא שום סיבה שעוצרת אותו. כלומר, התפיסה הזו, שאני אראה את העונש, לא מצד המוסר, לא מצד האמת, אלא מצד העונש, זה דבר נוראי. תודה. זה דבר חמור. זה אפילו מקעקע את יסודות האנושות. לא לחינם האנושות כולה יצרה מנגנוני בקרה, שליטה פחות, אבל בקרה וענישה מול אנשים שגם זה לא עצר אותם. אבל בעיקרון, העונש מטרתו להרתיע את האנשים שהם לא מוסריים בעניין כזה או אחר. אין שם מוסר. יש הביטויות שבחיים שלא צריכים להיות קשורים לשום רעיון דתי רוחני, אלא לרעיון בסיסי של מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. יבוא האדם יגיד, כן, אני לא אכפת לי, אני אפילו אוהב שגונבים לי, זה אדם שאנחנו יודעים שהוא משובש. אז אם כן, יראת העונש בצד העקרוני שהרבה הרבה נתקלים בה כחלק, כמו שראינו, שזה אומנם חייב לבוא, זה הדרך דרך יראת העונש להגיע ליראת הרוממות, אבל זה בדיעבד נוראי. זה מימד תת מוסר. אפילו אני אגיד את זה בצורה יותר קשה. אדם שרק יראת העונש היא זאת שמונעת ממנו מלחטוא כלפי האנושות, כלפי הבורא, האדם הזה ראוי לכל עונש שקיים. או אני אגיד את זה בצורה אחרת. כל עונש שקיים לא די לו. כי הבעיה פה היא בעיה שורשית. היא בעיה הרבה יותר עמוקה. מבחינת האישיות הפנימית שלך, התפיסות הנפשיות, הפסיכולוגיות, הרוחניות, אין לך שום מורא לחתור. אין לך שום דבר שמונע ממך להיות עבריין, למעט פחד העונש. זה דבר שצריכים להבין. אנחנו רבים, ותארי גם רבים וטובים, נעים סביב יראת העונש. הרבה דברים בעולם הזה, וגם בעולם היהודי הדתי הרוחני, נעים סביב שכר ועונש. וזה נועד באמת למי שהוא אדם לא תקין, לא מוסרי, בשורש. האם הדבר הזה יכול להשתפר, להשתנות? כן, בוודאי. אבל בנקודת הזמן, אם זה מה שמרתיע אותך מלחתור, אז מצבך מעיד על המוסריות שלך. ובואו נלך עוד צעד אחד קדימה. מי שגם יראת העונש לא מפחידה אותו. אז הוא נמצא בעומק של חוסר המוסריות האישית, הנפשית, הפנימית, הפסיכולוגית. זה דברים שקשה לומר אותם, כי רבים נעים סביב הציר הזה. יראת העונש בא כמחסום אחרון מול אדם שלא מבין שהוא צריך לחסום את עצמו מצד האמת שבדבר. בואו נראה את הדברים בתוך דברי הרב. בדברים שהשכל מחייבה, יש מקום להסברת יראת העונש רק במצב החולי של הנפש. אומר הרב, למעשה, מתי אני צריך להשתמש ביראת העונש? ומתי באמת, וזה נראה בהמשך, היא מזיקה, היא מיותרת, היא אפילו מפריעה? אומר הרב, בדברים ששכל האדם יכול להפנים, יכול לתפוס, יכול להבין, יכול להשכיל, והנפש של האדם מול קניית ההבנה, ההפנמה, ההשכלה, יכולה להזדהות עם הדברים, יראת העונש לא צריכה אותה, כי האדם מזדהה עם הרעיון. לא תרצח, אני מזדהה עם הרעיון הזה, לא מצד שום סיבה חוץ מאחד. איך אני יכול לקחת חייו של אדם אחר, נקודה? זה דבר שהוא לא בא אצלי אפילו בצל צילו של מחשבה, זה לא קיים, זה פשוט איננו המחשבה לקחת חיים של מישהו. אל תקשור עליה בעל הרוגך, זה משהו אחר. אבל בחיים שוטפים, שוטפים, הרגילים, דבר כזה לא עולה לדעת. לעומת זאת, אנחנו יכולים למצוא הרבה אנשים שלא תגנוב אצלם, זה דבר קל. זה לא עולה לדעת שהדבר הזה לא מוסרי. והדבר הזה פסול, והוא אסור מצד המוסר האמיתי, הנכון. ולגנוב, אנחנו לא מדברים על יהלומים, או לבצע שוד של בנק. אפילו לקחת דבר שהוא פחות בשביל פרוטה, שאי אפשר להדון אותו ממישהו בלי רשות. זו גניבה, רק אי אפשר להדין אותו על הדין. כלומר, אנחנו מדברים פה על רבדים שונים, מגוונים, של מוסר. אז אדם יגיד, אני לא אקח בלי רשות כסף ממישהו, אבל כן, הוא ישאיר פה איזה ופלה שלו, אני אקח. נקודת השורש היא אותה נקודה, יש פה גניבה. יש לך בעיה מוסרית, וגם יראת העונש לא ירתיע אותך. אז זה מצב יותר חמור. אומר הרב, דברים שהאדם מפנים ויודע את המצד המוסרי הפנימי התכני שלהם, והנפש מזדהה עם מה שהוא עכשיו עוסק או חושב או למד, הוא לא צריך שום עונש. אין בו שום צד של איום, לא צריך, אתה אפילו מזיק. ונראה גם למה. לכן המשיך הרב אומר, שיש פה זה עיקרון. העיקרון מתבסס על הבנה בנפש האדם, שהאדם מונע, האדם פועל, האדם חי, על פי רמת המוטיבציה וההכרה הפנימית מצד המוסר העצמי, יותר מאשר עונש חיצוני. דוגמה, כולנו היינו ילדים, מוסכם? לא שמעתי. לא, חשבתי שאלה ככה, זה ניגעתם בגיל הזה, גיל 18. כולנו ילדים. ואני בטוח שכל אחד ואחד מאיתנו בשלב כזה, של ילדותו, צעירותו, התבגרותו, זכה לרגעים כאלו אחרים, של תחושת חוסר יחס, כפי שהוא רצה, מצד הורה. כי יש עוד ילדים בבית. אנחנו לא אחת מוצאים ורואים את זה, שאותו ילד שכרגע מרגיש שחסר לו תשומת לב, עושה מעשה שלפי כללי ההתנהלות בבית, או בכלל באופן כללי, ציבורי, אנושי, הוא עושה מעשה שלילי, ומיד מה הוא זוכה? לתשומת לב. ההורים פונים אליו, כועסים עליו, מענישים אותו, קוראים לזה יחס אישי שלילי. לפעמים, אדם מוכן לספוג עונש, אבל העיקר שהתייחסו אליו. כלומר, פה יראת העונש מאבדת את האפקטיות שלו. היא לא באה להרתיע את האדם, אלא היא מה? מעודדת את האדם לעבור את העבירה. זה מצב שבו יראת העונש היא שלילית ביותר. היא מזיקה. כלומר, לא רק שהיא הייתה אמורה למנוע, היא הופכת להיות המנוע. כך מזיקה, התפיסה של יראת העונש מזיקה למי שמצד המוסר הטבעי האנושי או המוסר הנקנה, המתייסד, הנבנה, הנרגש, האדם מפנים בקריירת העונש, לא צריכים אותה. יש לה שני צדדים. לכן אמיר הרב אומר, במצב הבריאות, כאשר נפש האדם מוסרית, בריאה, וכולנו כאלה, אלא שיש לנו פה ושם חסכים מוסריים בתפיסות של מה מותר ומה אסור, ויראת העונש באה במקום הזה. לצערנו, לא תמיד מועילה. אבל הרעיון של יראת העונש היא באה רק במקום שיש חולי. לכן הרב אומר, במצב הבריאות אין צורך ליראת העונש בשבילה. לא צריך להיים עליי. למה? כי אני לא עושה שום דבר שאמור, שצריך להרתיע אותי ממנו. מה אתה מאיים עליי? אין צורך. אני איתך, הדרך פתוחה. מה אתה רוצה? הכל פתוח, אני זורם איתך. אין לך שום צורך ליצור לי מצבי לחץ. או מצבי בקרה, או מחסומים. לא צריך. אני עוצר את עצמי שם. לכן ממשיך הרב אומר, וכיוון שאין הגנה זו נצרכת, הרי היא מזקת בציוריה לפעמים. כלומר, כמו שאמרנו, כאשר האדם לא פועל מצד המוסר שלו, יראת העונש הופכת להיות מנוע לעבור. כי האדם מוכן בשביל תאוות הרגע, בשביל ההישג המקומי נקודתי, לאנש, ובפרט שבדברים שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא, גזר הדין או ביצועו, לך תדע מתי יבוא, איך יבוא, אם יבוא. אתה אדם מרגיש כאילו, נסתדר, איך אחר הוא אומרים, יהיה בסדר, נעשה תשובה. טוב, התשובה היא מעלתה עליונה, התשובה קדמה לעולם. אבל התשובה נועדה לעבריינים. בואו נסגור. אדם שצריך לעשות תשובה, הוא צריך לעשות תשובה דבר שלילי. זה לא לכתחילה. התשובה קדמה לעולם, כי זה העולם. הוא בחינת העלם, הוא בחינת ערבור, הוא תאוות, הוא יצרים, הוא בלבולים. אבל תשובה נועדה למי שנכשל. ואין אדם צריך לעשות תשובה על דבר שהוא לא נכשל בו. בראו, יופי. פתרון התשובה הוא פתרון מחייב. הוא פתרון מוכרח. לחטאים. אין תשובה על חוסר חטאים. אני מצטער לזעזע לכם קצת מתפיסות העולם הנלהבות. ספרים גדולים נכתבו על התשובה. ספרים עמוקים, יסודיים, ואני חוזר ואומר שאף אחד לא יבין לא נכון. בלי תשובה אין לנו חיים. אבל התשובה היא לחטאים, לפושעים. צריך להבין את זה. צריך להימנע מן התשובה. או נגיד בצורה יותר מדויקת. צריך להימנע מהצורך בתשובה. מה זה הדבר הזה? אומר הרב, יראת העונש. היא באה למי? למי שהוא לא מוסרי. זה הכל. מתפעלים, מדברים, שכר, עונש, מה כן, מדרגה כזו, מדרגה אחרת. מה יותר נעלה מזה? מה יותר נמוך מהתלות והמחשבה להימנע בגלל יראת העונש? יש נמוך מזה? כן, שגם יראת העונש לא מרתיע. אבל זה התחתית. זה האדם שמפחד. אמרתי פעם בבדיחותה, למה אתם לא שואלים שאלות? אמרתי פעם בבדיחותה, שיש אנשים שכל כך דואגים לגוף שלהם, שגם אפילו אחרי המוות הם דואגים מה יהיה איתו. מרתיע אותם, מפחיד אותם, מה יהיה בגיהנום, מה יהיה שם, אז הוא כבר פה דואג לגוף מה יהיה שם. כל כך שקועים בחומר. אז הם עושים את הדברים לא מצד ההפנמה, לא מצד הנכונות, לא מצד הרצון, לא מצד המוסר, אלא הוא דואג מה יכאב לו שם. נו באמת, אלו חיים. כך אפשר לבנות אנושות, כך אפשר לבנות אדם, כך אפשר לחיות. יענו לי כן, עובדה. כן, נכון, עובדה. כן. שברזל הוא עקום, הוא עקום, זו עובדה גם כן. צד הישר. הישרות באה מצד הבריאות הנפשית, המוסרית, שאומרת, אין דבר כזה לחתור. לא מבחינת המציאות, אני נכשל, כן. אבל אני עושה בעצמי ובונה ומייצר ומקדם ומשכלל את כל המעצורים הנצרכים והנדרשים ממני ללא צורך ביראת העונש. זו עבודה, עבודת חיים. אני אומר לכם פה שאף אחד לא ייכנס פה לאיזה מין חוץ מהעזרו עכשיו לאיזה תוכניות מעשיות. רבותיי, קודם כל תפנימו את מה שאנחנו אומרים. הדבר השני צריך להבין שזה מוליך את האדם מיום שהוא מחויב במצוות 13 ביום אחד עד יומו האחרון אחר 3,476 שנים. יש כאלה שמגורים למה 120? טוב, מי יחלוק עליי עכשיו? תגיד לי אנשים אחרים, לא, זה הרבה מדי, כן? מה שאתה נותן לו לא טוב, לא נותן לו הרבה, אומר לו מספיק, אתה נותן לו מעט, אומר זה מעט, זה קיצור. כל אחד עם חייו. כן, או, ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בלבו.
יש אנשים שחיים ככה?
לא שומע.
יש אנשים שחיים ככה?
על פי מה?
על פי שכאילו...
יראת העונש?
לא, לי. יראת העונש
כולם לא חיים. שאלה מצוינת. אני אמרתי פה משפט לכמה דקות. כן, גם פה יש כאלה. כלומר, זה לא מעלת הצדיקים. אתן לך דוגמה. אנחנו לא אזכיר את שמך. אבל נגיד את הדוגמה. האם עלה בדעתך לרצוח אדם?
לא,
זה
לא
מיועד. למה?
לא
מסרב. יפה, אתה נמצא שם. ומה?
לא, אבל זה כאילו, לא בכל... יש אנשים שהם, זה כל הדברים.
לא, אין אנשים. אי אפשר, אי אפשר, זה לא אנושי. יש כן מצב שבו גם גדולים צריכים לראות העונש. ברמה שלהם, בדקדוקים שלהם. כן? עכשיו, אם הם חיים על פי זה? לא. להערכתי לא. אבל כן, יש להם מאבק וצורך. להפנים, כי זה מלחמת היצר. יכול לבוא אדם גדול ולהגיד, טוב, אני לא מצליח להתגבר, כן, מצד המוסר, אני בסדר, אני יודע שהדבר הזה פסול. אבל מה אעשה ויצרי תוקפני? אז אני אזכיר לו מה? זה משלם פורשת. אזכיר לו מה? יום האחרון. שמעתי?
יום האחרון.
לא. נו, מה? יום המיטה. אז הוא מאיים על עצמו, אומר, תשמע חביבי, תיזהר, למה יש יום אחד שבו אתה נכנס למיטה ולא קם. אז זה סוג של יראת העונש. כן, זכור, זה סוג של, תזכור, הכל שפיט. יש דין ויש דיין. יש פנקס פתוח ויד רושמת, והגבאים יבואו לגרת את המחיר. בסדר, של הגדולים זה יבוא מצד הזה. אצל אנשים פחות גדולים, זה יכול להיות מרכיב מרכזי בחייהם הפחד מגיהנום ושכר גן עדן. אז אומר הרב, זה חולי. תפיסה כזו היא תפיסה חולה. היא תפיסה לא מוסרית. היא תפיסה בעייתית. האדם אסור לו להיות שם. האדם צריך להשתמש ביראת העונש אך ורק במקום שהוא מודה ומתוודה ויודע ש בנקודה כזו או נקודה אחרת, הוא לא מוסרי. יש לו בעיה מוסרית, פנימית, נפשית, ערכית. וצריך לאיים עליו. כי בלי זה, אוי ואבוי. וואו. גם באתי ביחרומה, וגם, זהו, גמרתי עליכם. זהו, נגמרו החיוכים.
לא, זה כאילו.
לא, כבר תחייכו שאני רואה שאתם חזרתם להכרה. ברוך השם. אבל בואו נמשיך לראות את דברי הרב. אומר הרב, האדם צריך להביא את עצמו למצב שבו תהיה לו נטייה מוסרית, פנימית, עמוקה. לתפיסה של המותר והאסור. בלי צורך באיומים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על תפיסה עמוקה, אני רוצה להזכיר לכולם, בו שעומקו יהא אשר יהא, התחיל ב... במה? בגומה. כלומר, שאף אחד לא ייבהל, שאף אחד לא יחשוב שהמשימה הזו היא בלתי אפשרית. שום בו בעולם לא נפעל בבת אחת במלוא גודלו. כי יחפור איש בו, אומרת התורה. יחפור, צריך לחפור, צריך להעמיק, לא להיבהל. אבל תיקחו את העת חפירה, להתחיל לחפור, במובן החיובי, לא במובן הסטיגמטי שיש היום, אל תחפור לי. לחפור, להתחיל להפנים את העומקים, את המוסריות האנושית הנדרשת, בוודאי ובוודאי אנחנו שיושבים בבית המדרש, אנחנו שמחוברים לקדוש ברוך הוא, אנחנו שמקיימים את מצוותיו, שרוצים להיות דבקים בו, צריכים לחפור מתוכנו ולהשליך החוצה את הפחד מן העונש ולקנות את ערכי המוסר האנושי, הפנימי, הנכון, שהדברים הללו הם לא לרצון השם, הן במצוות שבינו לבין המקום, והן במצוות של אדם לחברו. נו, אז עכשיו מה נעשה? בואו נראה איך הרב ממשיך. אומר הרב, אומנם לעניין השמעיות, יש בצורך במידה ידועה. מה ברוש עניין שמעי? אנחנו יודעים שיש חלוקה בין המצוות השמעיות למצוות המעשיות, אבל בעיקרון הדבר השמעי זה דבר ששכל האדם עדיין לא תפס או לא מסוגל לתפוס. שמעתי שמעך, יריתי. מה זה שמעתי שמעך? סתם, אני לוקח את זה, עלה לי עכשיו לראש. אנחנו מזכירים כל כך הרבה פעמים ביום את שם השם. ברוכת השם. כן? אם זה בברכות, ואם זה בתפילות. שם השם, י' וה' וו' וה', לפחות, 100 פעמים ביום. אנחנו נברך 100 ברכות. אתם יודעים מה זה שם השם? אנחנו מבינים מה זה בכלל שם השם? האם אנחנו קולטים מה זה? בשבילנו זה אותיות. י' וה' וו' וה'. אם רק שם, בשם השם, היינו תופסים מה זה, לא היינו יכולים להמשיך למילה הבאה. לא היינו יכולים. זה בלתי, אי אפשר. השכל היה נעצר שם מהיראה של הרוממות, מהגדלות, זהו, היינו נגמרים שם. ברוך אתה השם, זהו. עד מתי? לא יודע, עד שתצא משם. אם תצא. ואני רוצה להגיד 100 כאלה ביום, מינימום. זה דבר שני, דבר בלתי נתפס. דבר שהוא כל כך גדול, כל כך גבוה, שאין סיכוי לעולם ששכל האדם יתפוס. במקום כזה אנחנו מוצאים מלכוד. כי אני לא תופס, אני לא מבין, ואם כן אני גם מה? לא יכול להשכיל, ולא יכול לדעת, ולא יכול להפנים. אני לא יכול להפנים. אני לא יודע מה זה. במקום כזה אומר הרב, אמנם יהיה לשוויות, יש בצורך במידה ידועה, כלומר בדברים שמעבר ליכולת התפיסתית של האדם כבשר ודם בחיי העולם הזה, צריך מידה מסוימת של יראת העונש. וזה שוב פעם. מצד זה שהאדם לא יכול לעבוד ולהכין ולהביא את עצמו למוסר הנדרש. כלומר, אם כל דבר שבעינינו הוא מעבר לטבע, וטבע אני מדבר על יכולת תפיסה אנושית, אז מבחינתי זה מעבר. אני לא יודע, לא יכול. אין לי כלי. זה לא טבעי עבורי. מה שאני לא יכול לקלוט בחושים שלי, האנושיים, ובשכל, שם אין ברירה אלא לעבוד על המכלול של שכר ועונש. כי אני לא יכול להגיע למוסר האמיתי. אבל, אומר הרב, כל זה מבליט. במקומות הללו, הבלתי נתפסים, זה מבליט את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. כי אני ירא מלהיענש. זאת אומרת, יש לי יראה ממנו. אין לי שום כלי אחר להביע או להיות מוסרי בדבר. בואו נתמודד רגע במחשבה עמוקה על כמה זה נוגע. רוב, או נגיד את זה אולי יותר מדויק, כל המצוות שבתורה, ללא שום סייג, כולם מצוות שנתפסות בשכל האדם, גם המצוות השניות. אנחנו לא מבינים את טעמם, אבל אנחנו מבינים מה עושים איתם. אנחנו מצווים על המעשה או על הלא תעשה. דברים ברורים, כתובים. על המעבר, נכון, שמה, אני צריך משקל כזה של שכר ועונש. לכן כותב הרב, תסתכלו, ויש להשכיל בטעמי תורה, לדורשם ולפרסמם, עד שחלקי השבעיות ישובו להיות גם כן מכוונים אל השכל. זה דבר עמוק, אבל מדהים. וכי חשבנו אי פעם שאי אפשר להוריד אל כלי השכל מצוות שבעיות? אומר הרב, טעות. זו טעות בחשיבה. אומר הרב, לדרשם, ללמוד אותם ולפרסמם, עד שחלקי השמיעות ישובו להיות גם כן מכוונים אל השכל, כלומר כלי השכל שלנו יוכלו להבין את הצד המוסרי שבהם. אולי לא בשלמות המלאה של המוסר, אבל בצד הרעיוני המוסרי בוודאי שכן. אחרי המשיך הרב אומר, בין מצד כללותם, כלומר תפיסה כללית של הרעיון, ואז אני מחובר אל המוסר הכללי, ובין מצד פרטיותם, כמו השכליות. המצוות השכליות, אני יודע, אני מכיר פרט פרט. פרט בשכל. המצוות המעשיות הן מצוות שיכולות לבוא לידי הכרה שכלית. אם לא בפרטי הפרטים, בכללי. לא תישא השם השם לשם, זו מצווה פרטית. היא מפורטת. מה זה להזכיר שם השם לשם ומה זה לא. ויראת מאלוהיך, נו, מה זה?
גם פרטי, גם פרטי.
זה כללי! איך, מה? אני ירד מאלוהיך, אני אשם. מה היראה הזו? מה זה אומר? זה כללי. זה כללי מצד זה שאני מבין שיש יראה מפני בורא עולם. הרעיון לפרטי הפרטים, יש הרבה אפשרויות מה זו יראה ומה היא נוגעת. אבל המושג הכללי של זה אני מבין, אני מבין שצריך להיות יראת השם ויראת מאלוהיך. זו מוסר כללי, על זה אני צריך לעבוד. זה צריך לבוא יראה שלי מהקדוש ברוך הוא מצד המוסרי ולא מצד יראת העונש. הבנו אותה?
כן.
הבדלים ענקים בדבר? הבנו או לא? מישהו לא הבין שישאל. לא הבנת, יפה, תגיד. יש אפשרות להתבונן על דבר בשתי מגמות. המגמה הראשונה, אני רואה דבר מסוים, אני רואה את הכלליות שלו, כי זה הדבר הראשון שאני נפגש איתו, זה הצד החיצוני הכללי. אמת? ולאחר מכן, אני מתבונן. ואז אני מגלה שיש לו גם חלקים נוספים שבונים את הכלל. כשאני מתבונן על המוסריות והמוסרים האנושיים והמוסרים האלוהיים, יש דברים שמצד המוסר האנושי אני מתחבר בקלות, כי אני אנושי, אני מבני אנוש, כן? אני אדם. אני מתחבר, זה דבר שכלי, אני יכול לעכל, אני יכול לבחון, אני יכול להסכים או לא להסכים, אבל עדיין הצד המוסרי יכול להתאפס, יכול לעבור מבדק שכלי. כן? אני מאבחן אותו. לעומת זאת, כשאני מבנה לדברים שהשכל שלי לא יכול לתפוס את הפרטים שבדבר. אבל מצד שני, אני כן תופס את המראה הכללי, נכון? אני רואה משהו. מצד הראייה הכוללת אני יכול להתחבר, כן? לתפיסה שאומרת מה אני אמור לעשות עם מה שנגלה לעיניים, נכון? למרות שאני לא מבין אותו. אני לא מבין אותו על כל הפרטים, אבל אני כן מבין שיש לי משהו מולי, נכון? ובהתאם לזה אני לומד, משכלל, מייחס, ומנחס לעצמי כללי מוסר כלפי אותו דבר שאני רואה אותו אך ורק בכללי. עכשיו, אין לי ברירה, על מנת שאני לא אפגע בדבר הכללי הזה, מישהו צריך להפחיד אותי, כי אני לא מביא את המשמעות, נכון? עכשיו יש מקום בשכר ועונש. הבנת עכשיו? אבל לעומת זאת, במה שבבורר הוא יכול לבוא לידי בירור, וצריך לבוא בלי ירדה. אם כן, נסכם. אומר הרב, שיש להשכיל הדרך באמת להביא גם את הצד הבלתי רציונלי, הבלתי נתפס, הגדול, להוריד אותו אל מימד השכל, הבוחן, הלומד, המפנים, והבונה את המוסר האמיתי, צריך ללמוד טעמי, להשכיל בטעמי תורה. אין שום דרך אחרת להיות אדם מוסרי, ואני אומר את זה, ואני יודע שאני מכעיס כמה וכמה אנשים, אבל לפעמים זאת דרכי. האדם שמוסריותו לא מתבססת, יונקת, שורשית, חיה, נושמת מן התורה, הוא מוסר כפול, מזויף, מנותק, שקרי, מאחז עיניים. ואני לא אומר שאין מוסר אנושי, יש מוסר באנושות. המוסר, האנושיות הלכה והתקדמה מבחינת תפיסה המוסרית שלה, מאז ימי הביניים ועד היום. כן, נכון. אבל איני יכול לומר בוודאות שהיא אכן יכולה להישאר כך אם התנאים ישתנו. דוגמה, אנחנו במדינת ישראל, ראו מה קורה לעמים הקרובים אלינו מצד ימין ומצד שמאל, הם הורגים אחד את השני. אחים, בדת, לפעמים באותו לאום. אבל לא תרצח אסתם היה ברוממות, רוממות הלשון בגרונה. אדם מתנועות שמאל, שאנחנו כולם יודעים, מדברים על זה בשבועות האחרונים, שזכויות האדם היו חשובות לו, והוא נלחם נגד תנועות הימין לטובת הפלסטינאים בשם זכויות האדם, מסר פלסטינאים למוות, העיקר שיהודים לא יוכלו לקנות קרקעות. אלה זכויות אדם, זה מוסר, זה מוסר, זה המוסר הנקי הצרוף, המזויף, השקרי, המאחז עיניים. אז זה לא משנה אם זה הוא או שוברים שתיקה או פותחים דיבור, זה לא משנה אם זה אם תרצו או לא תרצו. אני לא בא עכשיו לתמוך בשום דעה, שום צד. כל מוסר שהוא לא בא ויונק את כוחו, שורשו, חיותו מן התורה, הוא מזויב, שקרי, לא מבוסס, לא מיוסד, לך תדע מתי הוא יתהפך. ושאל שיהיה מה לעשות? זהו, זה בני אדם. התורה היא לא שייכת אלא לבני אדם. ומדוע? כי מקורה היא אלוהי, במוסר שלא משתנה על פי צורכי הזמן, התנאים, הרצונות. הוא קבוע אחד ויחיד. ולא משחקים איתה. יש, נכון, גם חובשי כיפות וגם חובשי כובעים שמשחקים במוסר, נכון. אבל אלה בחטאת, בחזקת מה שאמרנו. אפילו דירת העונש שלהם. נעשות. תשובה. אבל צריכים לדעת, מי שכל ענייניו מתנהלים על בסיס יראת העונש, אני מבקש בחילה, אבל הוא אדם לא מוסרי. דיברתי על כל ענייניו. מי שחלק כך וחלק אחרת, אז הוא מוסרי בחלק הטוב, וזקוק לטעון שיפור בחלק הלא טוב. לכן השיעור הסתייג, כבר לקחתי 10 דקות מהשיעור הבא. אז כל מה שאני אבקש, זוכר שהייתי ילד בגן, אבל בימים האלה ככה, לפני ט"ו בשבט היינו יוצאים. אתה זוכר, בימינו עוד ככה, המדינה הייתה בחיתוליה, והיו צריכים לשתול עצים ויערות, אז היו לוקחים אותנו מהגן או מבית הספר, תלוי באיזה גיל כל אחד ואחד, עם שתיל ביד ומעדר על הכתף. והיינו הולכים בשורות עם שירה והלל, כך הולכים הנוטעים. כן? היינו הולכים לחפור, לשתול עצים, ברוך השם. כן? אז אני ככה, לפני ט"ו בשבט, צריך לחפור. לחפור ולטע שתילים חדשים בלב, שתילי מוסר אמיתי, שלא פועלים על פי יראת העונש, אלא על פי עמות מוסר. וזה השתיל הקטן, גדול יום טוב.